ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות תף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס וזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף מם ב' עמוד א'. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה: אין נשבעין על טענת חירש שוטה וקטן, ואין משביעין את הקטן. מה הייתה מה? המקרא, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמו. והפסוק הזה עוסק גם כן בנושא של שבועות, והדגש פה על המילה איש, ואין נתינת קטן כלום. רק אם זה שנתן את הכלים או את החפצים לשמירה הוא היה גדול, אז מתחיל אפשרות לתביעה שיכול להביא לידי שבועה. אבל נשבעין לקטן ולהקדש. קצת מוזר, אמרת לפני שנייה שאין נשבעין לטענת קטן, וכאן כתוב אבל נשבעין לקטן. והאמרת רישא, אין נשבעין על טענת חירש שוטה וקטן. לפני שנתקדם יותר, רק נשים לב על המבנה דרך הצורות שאתם רואים בהגמרות המסומנות וגם הנושא. אז בשוליים כתבנו: מתי אמרינן דאין נשבעין לקטן? הסבר מחלוקת רבי אלעזר בן יעקב וחכמים המופיע בברייתא שמובא בגמרא. אנחנו גם משתמשים בצורת הרגש כמעקב, החלק הקצר למעלה עם קושיות והפוך תשובות. אנחנו גם כן מדגישים עם פפיון השמות רב ושמואל פירושים לה דקטני נשבעין לקטן. הגמרא ממשיכה, שאלנו את השאלה, הרי יש כאן אולי סתירה פנימית במשנה, אמרת שאין נשבעין על טענת קטן, ובהמשך אתה אומר נשבעין לקטן. תשובה: אמר רב, בבא בטענת אביו. מה שכתוב שנשבעין לקטן, הוא בא לא על סמך תביעה מממון שהוא נתן, שהוא העביר לשומר, אלא הוא טוען ממון של אבא שלו. רש"י כותב שתי שורות מהסוף: ובא בטענת אביו, הדי קטני נשבעין בנתינת איש כאמר, כפי שראינו בפסוק שהקטן טוענו אבי מסרו לידך. עכשיו אבי הוא היה גדול, אז זה מאפשר תביעה אפילו אם התביעה הוא מצד קטן. אז אמרנו שמדובר בבא בטענת אבי, ורבי אליעזר בן יעקב היא, וזה לפי שיטת התנא רבי אליעזר בן יעקב דתניא, וכאן אנחנו נביא מקור תנאי שבו הוא מופיע. רבי אליעזר בן יעקב אומר: פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו, כיצד? אמר לו מנה לאביך בידי, זאת אומרת אני חייב 100, הייתי חייב 100 לאבא שלך, והחלתי פרס, פרס לחצי. אם מנה זה 100, אז אני שילמתי לו 50 מתוך 100 שהייתי חייב לו. הרי זה נשבע, וזה שנשבע על טענת עצמו. אם אנחנו רק נתרגם מילולי מה ראינו פה, יש פה אדם שהעלה את כל העובדות, הוא עצמו העלה את העובדות, ועקב כך הוא מביא את עצמו לשבועה, שבועה שהוא חייב רק 50 הנשארים. וחכמים אומרים אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. חכמים אומרים מה פתאום שנחייב אדם כזה לשבוע? הוא בא, הוא מנדב את כל האינפורמציה, לא היינו יודעים כלום. הוא בא, צועד קדימה לבית דין ואומר אני חייב לאבא שלך כך וכך, ואני גם שילמתי לו חצי. זה נשמע לנו אדם טוב לב, פועל ממניעים צדקניים נקרא לזה, רוצה לקיים מצווה של השבת אבדה. מה רע בזה? למה הוא צריך להישבה? שואלת הגמרא, ורבי אלעזר מיעקב, דת לי משיב אבדה פטור? לא מחייבים, מי שבא להשיב אבדה, לא מחייבים אותו להישבה מול איזו תביעה של בעל החפץ. אז הגמרא עונה, אמר רב, מה שכתוב פה שהוא נשבע בשטענו קטן. שואלת מה, קטן ואמר, אין נשבע אינה טענת חירש שוטה וקטן. הגמרא עונה, לעולם גדול. התובע פה זה אדם גדול, לא קטן. ומאי קאולי קטן, למה קוראים לו קטן? למה רב אמר בשטענו קטן, למה אתה קורא לו קטן אם זה גדול? דלגבי מילי דיבוע, קטן הוא, מאחר שלא מדובר בדברים של עצמו אלא בדברים של אביו, אז הוא לא אמור לדעת, כמו חוסר דעת בענייני אביו. אז כשאומרים חוסר דעת זה מזכיר לנו קטן. אז לכן למרות שהתובע פה היה תובע, הוא גדול, אבל הוא תובע חוב שהיה חייב להשתלם לאבא שלו, הוא נקרא קטן. שואלת הגמרא, אחי, אם זה הפירוש, טענת עצמו, טענת אחרים היא. למה, מה כאן הטענת עצמו? אתה פה מתאר, ואגב, למעלה, בתחילת המקור, יש גם חץ שכתוב שם פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו. כאילו הוא מנדב את כל האינפורמציה וזה מביא אותו להישבע. לא כן הדברים פה, היה מישהו טבע, מישהו אחר. דהיינו, איזו אדם שהוא טבע מי הנתבע תשלם כסף שאתה חייב לאבא שלי. מה זה טענת עצמו? הגמונה, אתה יודע, טענת אחרים והודעת עצמו. גמר שואלת, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כולו נמי טענת אחרים והודעת עצמו, ונינו, כל תביעה זה ככה, יש מישהו אחר שתובע מאיזושהי נתבע, והנתבע מודה, מודה במקצת. כל התביעות הן ככה. למה במקור כתוב רק פעמים שאדם נשבע? אין מקום לומר פעמים, זה נשמע, זה דבר שלא בשגרה. אם כפי שאתה מתאר באדם תובע כסף מנתבע, כסף שאבא שלו היה אמור לגבות, זה כמעט תביעה קלאסית רגילה, זה טענה של אחר, והנתבע מודה הודעת עצמו. הגמרא עכשיו חוזרת, ואומנם זה לא במילים, אבל זה מובא ברשי, שאנחנו לעולם בתואנו קטן. התובע הוא קטן. רשי אומר בשואה שנייה, אלא בדרבה כמפלגי, הוא לעולם בתואנו קטן. ומשום דעין טענתו של קטן חשובה במקום אחר, תכתיב, כמו שאמרנו מקודם, דחקי תן איש, קרי לי אחה טענת עצמו, כאילו הנתבע עצמו טוען. מי הוא? רשי ממשיך, אחה טענה היא. למרות שמדובר בו בקטן, כתובע, זה נחשב טענה. דה איקה נתינת איש, כי מה קרה פה? הוא תובע ממישהו דבר שאבא שלו, שהיה איש, היה בוגר, שהוא נתן לנתבע, ומכוח נתינת האב היא באה. והיינו דקאמר פעמים. זה הסיבה שיש פה שימוש במילה פעמים, כי זה דבר באמת לא בשגרה, כי שוב מה מדובר בקטן התובע, וכי תימה רבנן עמי פליגי עלי. אז אם תשאלו אם כן הדברים, אז למה הרבנן חוקים, למה הם אומרים שאין פה מקום לשבועה, הרי הנתבע הוא כמשיב אבדה. אז זה אנחנו אומרים כעת בדרבה כמבנה מחלוקת, התנאים סביב הדין של רבא. ובשוליים כתבנו הנושא מודה במקצת בפני מה אמרה התורה שנשבעין עליו. ואנחנו צריכים רק לזכור שבמהלך הגמרא אנחנו נעיין בדינו של רבא, וזה יהיה הציר שסביבו נמצא מחלוקת בין רבי יוסף בן יעקב וחכמים. אז שוב פעם דיברנו, אנחנו מעמידים את המקור שמדובר בקטן שבא ותובע מענה לאביך, לאבי בידך. אז בדרבה כמפלגי, שוב פעם, האם יש בסיס או סיבה להטיל שבועה כאן? אז בדרבה כמפלגי, דיאמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה איש הבא? אנחנו למדנו את זה בעבר כמה פעמים על בסיס הפסוק שאומר כי הוא זה. מהפסוק למדנו שמי שמודה במקצת חייב להישבע. אני לא מפרט את כל המקור וכל המילים של הפסוק, אבל זה מוכח מהתורה שמודה במקצת הטענה יישבע, צריך להישבע כדי לפתור את עצמו מתשלום היתר, היתרה. אז למה יש דין כזה? חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. האדם שקיבל הלוואה ובאים לגבות את הכסף ממנו, הוא לא יעיז להגיד אני לא חייב לך כלום. והי אותו נתבע בכולי באי דלכברי, הוא היה רוצה, אנחנו נראה למה וכולי, אבל הוא היה רוצה לכפור בכל. ואי דלא כפרי, משום דאינו מעיז פניו בפני בעל חובו. יש לזכור, או שאנחנו מדברים על אדם שקיבל הלוואה, קיבל טובה מבן אדם מהמלווה, המלווה לא מרוויח שום דבר חוץ מאולי מצווה, אבל לא מרוויח שום דבר בזה שכספו מושבת אצל הלווה. אז הלווה יודע על זה טוב, אז הוא לא היה מעיז בניו לכפור בכל. ובכולי כל הסכום באי דלא דילי, הוא היה רק רוצה, הוא היה רוצה להודות על כל הסכום, על כל התביעה. והי דלא עודי לי, וזה שהוא לא עוד על הכל, הוא מודה במקצת, השתמותי הדקה משתמת מיני, הוא מנסה לברוח מהתובע, רוצה להרוויח זמן, סבר, עד אהבי לי זוזי ופרן עלי. עד שיהיה לי כסף, כעת החשבון שלי יבש, ואין לי איך לשלם, אין לי במה לשלם. אז זה מה שהוא היה, הוא רוצה. אבל מה לעשות? משהו מודה במצד זה, אנחנו חוששים, לפי כל הסיפור הזה, שזה פשוט לא אמת. ורחמנה אמר, רמי שבוע עלי, כי איכי דלודי לי בכולי. אז אנחנו, התורה באה ומטילה שבוע על אותו מודה במצד, כדי שהוא יודע בכל החוב. אז זה הסיבה הבסיסי להטלת שבוע על מודה במצד. רבי אליעזר בן יעקב, שבברייתא ראינו שהוא מחייב שבועה, ושוב פעם דיברנו על קטן תובע מלווה מנה לאבא לאבי בידך, רבי אליעזר בן יעקב סבר לא שנה בו ולא שנה בבנו אינו מעיז. אין מקום לחלק בין התובע עצמו שהוא המלווה, או בן התובע, שזה המקרה שלנו. הנתבע לא היה מסוגל להעיז, אינו מעיז. הנתבע לא מעיז לכפור בכל. אז לכן כשהוא אומר אני חייב חצי, והיל כך לאו כמשיב אבידה הוא. ההודעה שלו זה לא בא מאיזה מקום של טהר לב, של צדקנות, שהוא רוצה להחזיר עבדה. ההודעה שלו בא ממה שהסברנו מקודם, מהסיפור ההוא, שזה בן אדם שבאמת חייב את כל הסכום, והוא רק מודה על מקצת כדי להרוויח זמן. אז לכן, מאחר שהוא לא כמשיב עבידה, הוא לא פועל מטהרת לב, אלא משיקולים כאילו, שיקולים נקרא לזה הם קצת מעוותים, אז אנחנו מטילים עליו שבועה. זה שיטה רבי אלעזר בן יעקב. ורבנן, סברי רבנן שפטרו משבועה, הם בדעה בפניו הוא דינו מעיז. בפני התובע עצמו, המלווה עצמו, הנתבע לא היה מעיז בכלל. ולכן הסיפור של המעלה נוגע, אז הוא מודה במקצת וכולי. אבל בפני בנו, בנו של התובע, איך הנתבע הלווה היה מסוגל לנהוג? מעיז, לא היה שום בעיה מצד המצפון שלו להעיז לכפור בכל. ומדלו מעיז מזה שהוא לא כפר בכל, אז ההודעה שלו מצד טוב ליבו. משיב עבידה הוא, זה כמו משיב עבידה, ולכן הרבנן פטרו הנתבע משבועה. שוב פעם, בגלל שהיה באמת האופציה אצלו בראש לכפור בכל, והוא העדיף להודות במצד, זה נחשב כמשיב עבידה, ולא מטילים שבועה מי שבא להשיב עבידה. הגמרא שואלת, מי מצית מוקמת לה, כוונה למשנתנו, כרבי אלעזר בן יעקב? הרי זה כל מה שאנחנו ניסינו לעשות בזמן האחרון פה של השיעור שלנו. אנחנו באנו להסביר משנתנו, ששם כתוב נשבעין לקטן. אז מה רב אמר? הנשבעין לקטן זה קטן שבא בטענת אביו, והעמדנו את המשנה כרבי אלעזר בן יעקב. שואלת הגמרא כעת, האם אפשר להעמיד משנתנו כרבי אלעזר בן יעקב? שוב פעם נקרא את זה בגמרא, מי מצית מוקמת לה למשנתנו כרבי אלעזר בן יעקב? הקטני רישא. בדף עמוד ח' עמוד ב', שורה חמישית של המשנה, מנה לאבא בידך. אז יש פה ילד יורש שתובע כסף שחייבים לאבא שלו מאיזו נתבע, והנתבע עונה, אין לך בידי אלא 50 דינר, פטור מפני שמשיב עבידה הוא. עכשיו במקרה כזה רבי אלעזר בן יעקב היה מחייב את הנתבע לשבע. לפי רבי אלעזר בן יעקב אמרנו, הוא אף פעם הנתבע אף פעם לא יעיז לכפור בכל, מאחר שזה לא אופציה אצלו, זה שהוא מודה במקצת. וכאן זה מה שקרה, התובע תבע מנה והוא הודה על 50. אז זה לא, אפילו רבי אלעזר בן יעקב, זה לא משיב עבידה. אז איך אתה רוצה להעמיד את המשנה שלנו כמותו? הגמרא עונה, הטעם דלא אמר ברי לי. התובע בקטע שקראנו לא אמר ברור לי שאתה חייב לאבא שלי. הכה הסיפה שכתוב נשבעין לקטן, די אמר ברי לי. אז תביעה בחוזקה כזה, אז זה מחייב בסופו של דבר את הנתבע להישבע. ועל זה רבי אלעזר בן יעקב אמר שגם בפני בנו של התובע הנתבע לא היה כופר בכל, לא היה מעיז. פה רואים עוד פפיון מספר 2. שמואל אמר, בעניין פירוש המשנה, מה זה נשבעים לקטן? לקטן ניפרה מנכסי קטן. זאת אומרת, כדי לגבות מנכסיו שקעית ברשות קטן, אדם צריך להישבע. להקדיש, מה פירוש להקדיש? שנשבעים להקדיש, ליפרה מנכסי הקדיש. רשי בשורות הקצועות למעלה יותר, ליפרה מנכסי קטן, מנכסי יתום, ואפילו הוציא שטר עליו, צריך שבועה שבועה שלא נתקבל חוב זה מאביב, שאותו תובע צריך להישבע שהוא לא קיבל תשלום עבור החוב הזה שמיוצג בשטר מאבא של היתום. רשי ממשיך ליפרה מנכסי הקדיש, המקדיש נכסיו ויצא לו שטר חוב שהוא אותו מקדיש היה חייב כסף למישהו, הוא בא ליפרה מן הנכסים. איזה נכסים? נכסים שהוא כעת הקדיש. אז כדי לגבות מהנכסים האלו צריך שבועה. הגמרא שואלת, אנחנו השתמשנו בפס כפול כאן ועוד כמה שורות, הן קושיות על מה שאמרנו עכשיו. לקטן ליפרה מנכסי קטן, אתה רוצה רשמו, רוצה להסביר את המשנה שנשבעים לקטן בצורה כזאת שמדובר שהתובע בא ליפרה לגבות מנכסי קטן. תנינה, אבל הדבר הזה כבר שנוי במשניות, לכמה דף ממה כתוב מנכסי יתומים לא ייפרה אלא בשבועה. תארתי, למה לי? למה אני צריך את המשנה שלנו בלמד חטא עמוד ב' וגם המשנה שם לכמה בדף ממה המולף ללמד אותו דבר? הגמרא עונה, אקא משמלן, כדאבי קשישה. הצורך לשתי משניות זה בגלל או אסמך דבר של אביי קשישה. דתני אביי קשישה, אביי קשישה לימד הדבר הבא, המקור הבא, יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים, בין לשבועה בין לזיבורית, בין בנושא של אין נשבעין אלא אין נשבעין או אין פורים בנכסי קטן אלא בשבועה. זה לא משנה אם מדובר ביתומים שהם כבר גדולים או הם עדיין קטנים. זה לגבי הצורך לשבועה לפני שאפשר לגבות מהם, וגם לגבי האיכות הקרקעות שאתה יכול לגבות מהם, איכות הירודה היינו זיבורית. אז הצורך לשתי משניות כפי שרשי מסביר, אחד זה לגדולים ואחד זה לקטנים, שמי שבא להיפרע מהם, בין אם הם גדולים בין אם קטנים, צריך שבועה, וגם מה שיוכלו לגבות זה רק זיבורי. אז הסברנו למה הכפילות בעניין קטן או גבייה מנכסי יתומים. להקדיש להיפרע מנכסי הקדיש, תנינה, אבל זה גם כן למדנו, הרי עוד פעם יש לנו כפילות. מה זה ליפרה מנכסי הקדיש? אמרנו כבר שמי שהקדיש את נכסיו יצא לו שטר חוב, והבעל חוב בא לגבות מאותם נכסים, נכסים שהלווה הקדיש, הוא המלווה צריך להישבע. אז הגמרא שואלת שוב פעם, תנינה, אבל הדבר הזה גם כן שנוי כבר במשניות אחרות, ושם כתוב מנכסים משובדים, מי שבא לגבות מנכסים משובדים לא ייפרו אלא בשבועה. ומה לי משובדים להדיות ומה לי משועבדים לגבוה? אנחנו דיברנו על אדם שהקדיש את נכסיו, אז הנכסים שלו משועבדים להקדיש לגבוה, אבל מה זה משנה? זאת אומרת יש לנו כפילות, כי סתם ככה מי שבא לגבות חובו מה זה משובדים? אדם שהיה חייב כסף לפני שהוא, אחרי שהוא לקח את ההלוואה, לפני שהוא שילם את החוב, הוא מכר הנכסים ללוקח. אותו לוקח מחזיק בנכסים שמשועבדים למלווה, לתובע. אותו מלווה בא ודופק בדלתו של הלוקח שלקח מהלווה, לקח קרקעות, המלווה, כדי לגבות ממנו, צריך להישבע. אז זה אותו דבר פה, כמו פה שאדם בא לגבות מהקדש, קרקעות, נכסים שהשתבדו להקדש עקב ההקדשה של, של הלווה. הגמונה, יצריך, אני זקוק לשני מקורות. סלקא דאיתך אמינא. אדיוט הוא, דאדם עושה כנוניה על הדיוט. כנוניה זה מין תאומית. בתחום עסקים ומחירת קרקעות ושעבודים, בתחום האדיוט, כוונה לפוקי הקדש, אנשים מסוגלים לעשות, לפעול ברמאות. למשל, לווה שכבר שילם באמת את חובו למלווה. אבל המלווה והלווה מסכמים ביניהם, אני אתבע עוד פעם החוב, ואתה תגיד שאין לך ממה לשלם. כי באמת אין לו קרקעות, הוא מכר את הקרקעות. הוא מכר את הקרקעות כבר, אבל אחרי שהוא לקח את ההלוואה המקורית. בינינו, אומר המלווה והלווה, אתה שילמת כבר את החוב. שילמת במזומנים, שילמת עם קרקע, ולא נשאר אצלך קרקעות. איפה הם? הספקת למכור את הקרקעות אחרי שלקחת את הלוואה ממני המקורי, מכרת את זה, את הקרקעות לאחרים. אז אתה יודע מה, אני אומר התובע, מלווה, אני אתבע ממך עוד פעם החוב, אתה תגיד, כמו שאמרנו מקודם, אין לי איך לשלם, אז אני אגבה מלקוחות, כי הם, לפי הסיפור, הם קנו קרקעות משובדים לחוב הזה, שהקדים, שקדם להם, ואחרי שאני אגבה מהלקוחות, אני ואתה נחלק בקרקע שגביתי. זה קנוניה, זה תאומית ורמאות. אז בניין אדיוט, בניין אנשים מסוגלים לעשות כאלה דברים, כדי מי יוצא מקופח מסופו של דבר? הלוקח הזה שהוא קנה קרקע וצריך להיפרד ממנו עכשיו לטובת התובע. אז במקרה כזה שיש מסוגלות מצד בני אדם לפעול ולהתנהג בצורה כזאת, אז אנחנו מטילים עליהם שבועה. אז לכן אצל הדיוטות אנחנו אומרים אין גובים מנכסים משועבדים אלא בלי שבועה. אבל ממשיך הגמרא, הקדש דאין אדם עושה קנוניה על הקדש, זה שבא לתבוע. אנחנו לא מעלים בראש שלנו שכבר החוב כבר שולם, ואותו תובע בא בכוונה לגבות מנכסים שהוקדשו, ואחר כך התובע יחלק ביניהם עם הלווה, מי שבעבר לווה כספים, מישהו בעצם הקדיש את נכסיו. אנשים לא יעיזו לפעול ברמאות כלפי הקדש. אז אם אין כאן חשש של כינוניה, אז למה, אז אין צורך לכאורה להטיל מי שבא לגבות מנכסי הקדש, אין צורך לשבועה, כי הוא, אם הוא כבר בא וגובה מהקדש, הוא גובה על אמת. כמה שמלן, הכפילות במשניות מלמדים אותנו שגם מול הקדש צריך שבועה. שבועת הגמרא, ואמר רב עונה, שכיב מירה שהקדיש כל נכסיו ואמר, מנה לפלוני בידי, שאני חייב חוב ישן לפלוני של מנה, נאמן, שכיב מירה הוא נאמן שבאמת יש לו חוב, וממילא המלווה של אותו שכיב מירה יכול לגבות מהנכסים שבינתיים הוקדשו, כי השכיב מירה הזה שהוא הלווה הוא נאמן חזקה, אין אדם עושה כנוניה על הקדש. אז זה התקפה לתשובה שאמרנו מקודם, שהנינו רק כאב אמינה שאין אדם עושה כנוניה על הקדש, אבל כמה שמלן שכן, ולכן מטילים שבועה שמי שבא לגבות מנכסי הקדש וכאן אתה אומר, אין אדם עושה קנייה הקדש, אז איך נסתדר? אמרי, הנימי לי שכיב מרע. מה שאמרנו, שאדם לא יעשה קנייה הקדש, אם מדובר באדם שהוא שוכב על ארץ דווי, והוא אמר, מנה לפלוני בידי, שאני חייב כך וכך סכום לפלוני, הוא דובר אמת. מה יש לו להרוויח פה? די אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא ישקר, חוטא, אלא אם כן יש לו מה להנות ממנו, וכאן אין לו מה להנות, הוא הולך למות. לכן, בדין של רבונה פה, ששכיב מרע שהקדיש כל נכסיו, אין צורך לשואה שאותו מלווה בא לגבות, על פי שהוא גובה מנכסים שהוקדשו, כי החוב שלו קדם ואין פה קנוניה. אבל גבי ברי, אותו סיפור, אבל שמי שאמר מנה לפלוני בידי, אם הוא היה אדם בריא, ודאי חיישינן. אנחנו חוששים שהחוב כבר שילם, ובאים, והיה קנוניה ביניהם, והלווה, המלווה יתבע מהלווה, והוא מעין לי מה לשלם, ובכך המלווה יגבה משדות שאוקדש, אפילו שדות שאוקדשו. וכאן זה הסיבה ששוב פעם מטילים שבועה הבאה לגבות מנכסי הקדש. המשנה בצד בשוליים כתבנו כנושא דברים שאין נשבעים עליהן. אולי זה המקום רק להזכיר שכשאנחנו מדברים על שבועות, השבועות האלו הם בתחום תביעות ממון, וזה בא לידי ביטוי בתביעה משומר שהפקדתי אצלו חפצים, זה בא לידי ביטוי במלווה ולווה, שלווה מודה במקצת אם מדובר בשבוע דורייתא, וכן על זה הדרך. אבל מה, ואילו, המשנה אומר, ואילו דברים שאין נשבעים עליהן. אנחנו נקרא את המשנה ביודעין שהמקורות לדברים שיוזכרו פה יופיעו ברובם בגמרא. אנחנו בעבר הזכרנו שאין נשבעין על הקרקעות, ואנחנו גם יודעים שעבד הוא קש לקרקע. אז כתוב פה במשנה שאין נשבעין להם העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. בדברים האלו אין בהם תשלומי כפל ולא תשלומי 4 ו-5. שומר חינם אינו נשבע, נושא שכר אינו משלם. רבי שמעון אומר קודשים שחייב באחריותן נשבעין עליהן. אם הפקדתי בהמה שהקדשתי אותו בניסוח או בלשון של הרי עליי להביא עולה, ברגע שאתה אומר עליי אתה מקבל על עצמך אחריות, ואז אתה הפרשת בהמה והפקדת אצל פלוני. אם קורה לבהמה משהו אתה חייב באחריות, זה הכוונה פה שחייב באחריותן. אז אם אני בא לתבוע כזה דבר משומר והוא כופר, אז נשבע הוא צריך להישבע. אז אם למרות שבשונה לתנא קמא שאומר שאין נשבעים בעניין הקדשות, אם מדובר בקודשים שחייב באחריותן, כן נשבעין עליהם, אומר רבי שמעון, ושאינו חייב באחריותן, אין נשבעין עליהם. זה קורה במקרה שאדם אמר הרי זו לקורבן. אם אתה מנסח את זה בצורה כזאת, קורה משהו לבהמה, אתה בתור בעלים לא חייב להביא תמורתו, להביא או אחרת במקומו. רבי מאיר אומר, יש דברים שהן בקרקע, כבר שהם מחוברים לקרקע, ואינן כקרקע. כי אמרנו מקודם, שאין נשבעים על הקרקעות. רבי מאיר בא ואומר שיש להם שהם מחוברים לקרקע, אבל אינם כקרקע במובן הזה שאתה כן צריך להישבע עליהם. ואין חכמים מודים לו. חכמים חולקים על רבי מאיר. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך, ולא אומר אינן אלא 5. אחד תובע 10 גפנים שהם טעונות, כוונה אם יש קולות ענבים עליהם, והנתבע מודה במקצת. רבי מאיר אומר, רבי מאיר מחייב שבועה, זה לא כמו דין קרקע. וחכמים אומרים כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. כיצד? בית מלא מסרתי לך, וכיס מלא מסרתי לך. ולא אומר, הנתבע מגיב, איני יודע אלא מה שאינחת אתה נותן. פטור. יש מקרה אחר, זה אומר עד הזיז, כאילו מסרתי בית מלא עד הזיז, שמלא עד המרפסת, וזה אומר עד החלון. אז נתבע אומר שעד החלון, נקרא לזה פחות, הבית היה מלא פחות, אז כאן חייב. אני בונה על כך שההסבר לדברים האלו יופיעו בהמשך במשנה, ואז יהיה הזדמנות להסביר את הקטעים. תשלומי כפל מנהלן. אמרנו שעל הדברים האלו, עבדים, שטרות, קרקעות והקדישות, לא שייך כפל. כפל הרי זה התשלום שקורה עם אדם גונב משהו, או אדם קיבל משהו לשמור והוא כפר בשמירתו בטענה שהדבר נגנב, וגניבה מחייבת את הגנב של כפר, אבל לא הדברים האלו שאמרנו שהם יוצאים מן הכלל, עבדים, שטרות, קרקעות וקדישות. איך מגיעים למסקנה הזאת? אז יש פסוק בשמות פרק ב' פסוק ח', כתבנו את הפסוק בשוליים, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל עבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ישיון אלוהים ישלם שניים לראהו. אז הפסוק הזה בא לידי דרשה עכשיו. על כל דבר פשע, כלל. על שור, על חמור, ועל שה ועל סלמה, פרט. על כל עבידה, המשך הפסוק, חזר וכלל. אז יש לנו מבנה מיוחד שנקראת כלל ופרט וכלל. ואיך ניגשים לזה? אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש? מה היה בפרט? נזכיר לעצמנו שור, חמור, שה וסלמה. אז מה הפרט מפורש? דבר מטלטל וגופו ממון. אף כל דבר מטלטל וגופו ממון. על כאלה דברים, אז ישלם, איך הפסוק אמר? ישלם שניים, כפל. הפסוק שקראנו מקודם היה הפסוק של כפל. אז מה אמרנו, מה נכלל בחובת כפל? אבל גם יצאו קרקעות שאין מטלטלין. הרי הדוגמאות שבפסוק הם מטלטלין, זה להפוקי קרקעות. יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. בתורה הפסוק אומר, והתנחלתם אותם לפניכם אחריכם, ומשם לומדים שעבדים דומים דינם לקרקע. אז כמו שקרקע אין נשבעין עליו, סליחה, אין תשלום כפל, גם על העבדים לא יכול להיות תשלום כפל. מה עוד יצא? יצאו שטרות שאף פי שהם מטלטלין, אין גופן ממון, זה רק מייצג הממון, הוא לא דבר שיש לו ערך עצמי. הקדש, למה על זה אין תשלום כפל? ראי הוא כתיב, מה שקורה בין אנשים לא גבוה, הקדש זה שייך לתחום אחר, זה לא ראי הוא. ולא 4 ו-5, על 4 ו-5 זה תשלום כשנגנב בהמה והגנב שחט או מחר את הבהמה לאחר, אז יש תשלום 4 ו5. איך מורכב התשלום הזה של 4 או 5, שאם מדבר, אם מדובר על שור שאדם גנב ושחד, אז ישלם פי 4. אז הקרן ועוד פעם אותו סכום, זה נקרא הכפל, זה שולם בגלל גניבה. ועוד כפל שסך הכל 4 פעמים שווי השור המקורי, התשלום השלישי והרביעי זה תשלום בגלל התביחה או המחירה. אז מה קורה אם אין כפל? אם אין כפל, אני לא יכול להגיע ל4 או 5. אז זה מה שהגמרא פה אומרת. למה אין 4 ו5? שזה יכול להיות, כפי שאמרנו, בתחום בהימת הקדיש, שאדם גנב ושחט. אז הגמרא אומרת, מי תיימה תשלומי 4 ו5 המחמנה, ולא, אני אתקן את הקריאה פה, מי תאמה, למה אין תשלומי 4 ו5? תשובה, תשלומי 4 ו5 מרחמנה, ולא תשלומי 3 ו4. אם אני לא מחייב את הכפל המקורי, שזה היה אחד מהתשלומים שמגיעים לפי 4, אז עד כמה אני יכול להגיע אם אני מוריד את הכפל? פי 3, בגלל הקרן אני חייב להחזיר, ובזה שאני שחטתי אותו, אני אשלם עוד פעמיים, אבל סך הכל יהיה קרן פלוס עוד פעמיים, זה תשלום של 3, התורה לא הזכירה כזה סכום. אז זה, התורה דיברה 4 ו5, לא על 3 ו4, ולכן אין 4 ו5 בדברים האלו. שומר חינם אינו נשבע, מנה אני מיני דתנו רבנן. אנחנו מחפשים את המקור ששומר שקיבל עליו שמירה על הדברים האלו, קרקעות, עבדים, שטרות או הקדש, ונגנב נגיד דבר שהוקדש מביתו של השומר, בדרך כלל על מצב כזה שהוא, שמשהו נגנב והשומר חינם רוצה לפתור את עצמו, צריך להישבע. אבל אם מדובר בדברים האלו, אין שבועה. מנה אני מיני דתנו רבנן. כמה ממשיכה לדף מם גימול עמוד א', הפסוק בפרשת שומר חינם בשמות פרק ב', פרשת משפטים, פסוק ו'. כאן אנחנו נחלק את הפסוק לקטעים ונדרוש אותו. כי ייתן איש הרעהו, כלל, כסף או כלים, פרט, לשמור, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, ית הדן אלא כהן הפרט. מה הפרט מפורש? מה היו הפרטים? עוד פעם, כסף וכלים, נכון? אז מה הפרט מפורש? דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר מטלטל וגופו ממון. על כאלו דברים, השומר, אם הוא טוען שנגנב ממנו, הוא צריך להישבע. יצאו קרקעות שאין מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלין, אין גופן ממון. הקדש, ראהו כתיב. נושא שכר אינו משלם. זה מדובר שומר שכר שהוא בכל מקרה הוא חייב על גניבה ועבידה, אבל מה אם הופקד ברשותו קרקעות, עבדים, שטרות, הקדש, הוא לא ישלם. מנהלן דתנו רבנן, כי תן איש אליהו כלל, חמור או שור עושה פרט, וכל בהמה לשמור, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, וכולי, עד הקדש ראהו כתיב. אותו סגנון דרשה שהזכרנו מקודם, תקף גם אצל השומר, שומר חינם. אז סליחה, שומר שכר, כי זה פשוט פסוק ת', מקודם דרשנו פסוק ו', פסוק ת', דובר בשומר שכר. וכפי שאמרנו, הוא לא משלם, למרות שבמטלטלים רגילים הוא משלם על גניבה ועבידה, לא כן אם מדובר באחד מהדברים האלו שיצאו מן הכלל. עד כאן שיעורנו להיום.